Okay. קח קצת. עתיד אני לבאר לך כאשר אדבר על התארים באיזה אופן נאמר בהשם שרצוי לפניו דבר פלוני או מכעיסו ומחרה אפו, אשר באותו העניין אומרים באחדים בני אדם כי השם רצה להם או חרה בהם או כעס. ואין עניין זה מטרת פרק זה, אלא מטרתו מה שאומר בו. ובכן, הרמב״ם פה עושה הקדמה. הקדמה אומר ככה, אנחנו עוד נסביר פעם מה זה הביטוי השם כועס. כן? כלומר, מה זה אומר? כי הרי ברור שאנחנו לא יכולים לקבל את זה כפשוטו. כי אנחנו, א', בפרק הקודם הוא אמר שאין לקדוש ברוך הוא התפעלויות. התפעלויות, זאת אומרת, תגובתיות. סידרת שמירה?
חצי שמירה.
אז אם כן, התפעלויות זה אומר תגובתיות, שהוא מופעל. כן, הרמב״ם, ואם אתם זוכרים, מה שלמדנו פעם שעברה, פרק למדהי, שהרמב״ם רואה שזה דבר שצריך ממש חשוב להגיד אותו גם לאדם הפשוט. כן? זאת אומרת, מעבר לו, יודע שהשם הוא לא גוף וכו', אין לו מקרה גוף, אין לו תכונות, במובן הזה שהוא לא מגיב, הוא לא מופעל על ידי החוץ, אלא הוא תמיד המקור לפעולות, הוא ראשית הפעולות. זה נושא, אגב, נושא שלא קל להבין אותו בצורה טובה. לא קל להבין את הנקודה הזאת. אני אומר, זה נושא שצריך פעם אחת להקדיש לזה את מלוא תשומת הלב, כי לפעמים אנחנו אומרים, זה נראה לנו לא כל כך בעייתי, כלומר, על מישהו שהוא מופעל. זאת, זה נראה לנו דווקא בסדר. כלומר, כשאתה אומר לאלוקים אין גוף, או לא, כל מיני תכונות של להיות, ברור לך שאתה מסלק את זה. אבל מה כל כך מטריד אותך שאתה אומר שהוא מופעל? למשל, אתה אומר שבן אדם מסוים הלך ברחוב, ופתאום ראה מישהו, אני יודע, מסכן, אז הוא אומר לו, ראה, נחמרו רחמיו עליו. אתה אומר, וואו, זה יפה. אדם רגיש. הוא רגיש. נחמרו חמל. אז אתה אומר, אז למה לא להגיד זה לקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, מה... אז אם זה עניינים פורמליים, למשל, הקדוש ברוך הוא זה אחדות, וזה לא מסתדר, וזה כל מיני דברים פורמליים. בסדר. אני אומר, יכול להיות שאנחנו לא יכולים... בסדר. אבל השאלה אם זה... אם זה... אנחנו יכולים גם להזדהות עם זה ברמה ה... קיומית, זאת אומרת שאתה תבוא ותגיד באמת זה לא אידיאלי, כן? וזאת באמת שאלה, האם נחמרו רחמיו זה לא אידיאלי? יכול להיות שצריך למשהו, לשאוף למשהו יותר גבוה מזה. לא, זה ברור שיותר טוב מאדם אדיש שבכלל לא עובר ובכלל לא אכפת לו, שורי תעני בכלל לא אכפת לו ממנו, זה בטח. אבל יכול להיות שזה עדיין לא המדרגה הגבוהה, שהמדרגה הגבוהה היא הרבה יותר מה שנחמרו רחמיו. זה משהו שהוא כאילו הוא לא מחכה להיות מופעל ממשהו מבחוץ, אלא זה כבר קיים בו הרחמים והאכפתיות והתשומת לב והידיעה. זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר גדול מזה. מאשר נחמרו רחמיו זה משהו שהוא כנראה קצת מקומי, משהו תגובתי, שרואה משהו ומגיב. זה בסדר, זה בסדר, זה ברמה האנושית, זה בסדר, זה לא רק בסדר, זה מצוין, אבל ברמה אתה מצפה כאילו מאיש המעלה שהוא לא יהיה, שהוא לא יהיה במקום הזה, אלא שהוא יפעל ברמה אחרת. אנחנו נקדיש לזה טיפה זמן בדיון בפרק נ"ד, שם הרמב"ם מתאר את המנהיג האולטימטיבי, הנביא המנהיג. שהוא אומר שהוא גם הוא לא מופעל, אלא הוא פועל. הוא עושה את הדברים נכון. כן? הוא לא אדיש. הוא לא אדיש. הוא רואה את הכל, הוא מרגיש את הכל, הוא יודע, הוא מחובר לכל, אבל הוא לא תגובתי. הוא לא תגובתי. שבזה שזה משהו כאילו קצת יותר קטן. טוב, אז זה אני אומר, אני סוגר את הסוגריים. בכל אופן אומר הרמב״ם, כעס. בכלל זאת מידה בעייתית, אפילו ברמה של בני אדם, אנחנו יודעים שחזל רואים באדם בכעס בכלל מידה מגונה. כן, המילה כעס בכלל. אז לייחס אותה לקדוש ברוך הוא בכלל זה בעיה. אז אני אומר, למה? כי אמרתי לכם שכבר פעם שעברה, הזכרתי את הנקודה הזאת שכעס תמיד, מאחוריו יש תמיד פגיעה. זאת אומרת, תמיד, תבדקו, תמיד כשאדם כועס, זה תמיד לא שהוא נפגע. כנראה. אני לא יודע, אולי אפשר למצוא דברים שלא, אבל אני חושב שכך וכך מקובל לו. אז ברור שהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לומר לו שהוא נפגע. זאת אומרת, פגיעה היא תמיד מורה על איזה מצב פגיע. זאת אומרת, צריך להיות פגיע כדי להיפגע. וככל שיש מישהו שהוא בעל כוח יותר גדול, לא כוח במובן של כוח כוחני, לא כוחני, לא אלים, לא תקיף, אלא כוח פנימי, שזה בדיוק הפוך מכוחנות. כן? אדם שיש לו כוח פנימי, אדם כזה הוא לא פגיע. כשאתה מייחס לאלוקים משהו שאתה רוצה לייחס, אתה ודאי לא תגיד פגיעות וכעס, שזה מורה על סוג של חולשה וכו', אלא תמיד אתה תבטא את העוצמה הפנימית. העוצמה הפנימית היא אף פעם לא כועסת. כן? דוגמה מפורסמת כמובן היא ליל הזקן, כן? שהוא לא כועס. אבל הוא לא כועס לא בגלל שהוא אדיש, כן? זה לא זה. לא כועס כאן זה מובן של איזה מין משהו מאוד מאוד רחב, מאוד מכיל, מאוד גדול, שכל מי שבא אליו ושואל אותו שאלות, שזה נראה כאילו מעצבן, זה לא מעצבן אותו, כי הוא יכול להכיל את הכל, לקבל את הכל. הוא מאוד מאוד מבוסס, חזק, בלתי פגיע. בסדר? אז למה כתוב שהשם כועס? ברור. אז כנראה שהתורה רוצה להעביר לי איזה בשורה אחרת, איזה מסר מסוים. כן? היא רוצה להעביר לי שכעס, במובן הזה, שזה איזה... מה אפשר לומר כעס? מה הייתם אומרים? מה זה רוצה לבטא? שמה?
שאנחנו
הולכים בדרך לא נכונה. כן, זה רוצה לבטא כלפינו, שאנחנו בדרך במקום הלא נכון, שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא תופסים, שאנחנו לא מרגישים את מה שאנחנו צריכים לעשות וכו'. זאת אומרת, זה לא כל כך בא לתאר את הרגשות האלוקיים כמו שזה בא לבטא את הטעות שלנו. זה פחות או יותר. אוקיי? זה בגדול, אבל אנחנו עוד נראה. דה, כי כאשר תתבונן בכל התורה וכל ספרי הנביאים לא תמצא לשון חרון אף ולא לשון כעס ולא לשון קינה, כי אם בעבודה זרה דווקא. ולא תמצא שנקרא אויב השם אוצר או שונא אלא עובד עבודה זרה דווקא. אמר ועבדתם אלוהים אחרים וחרף השם בכם, פן יחרף השם לחיסורון שידיכם, אין כינוני אם לא אל כי עשויים בבליהם, כי אל קנה מדוי חסויים לפני זה מלחס בניו ומכעס בניו ובנותיו, כי ישרתך באפי. לוקם הוא לצריו ומשלם הוא לאויביו ומשלם לשונאיו, הדורישו את אויביו אשר שנא השם לוקחה, כי כל תועבת השם אשר שנא, ואלו רבו מלמנות, אלא שאם תתחכה עליו וכל הספרים תמצא היום. אוקיי? כן, הוא מביא גם שורה, זה מדהים. אף פעם לא מביא כאלה רשימה. כזאת רשימה, אף פעם לא מביא. זה, אני חושב, זה הרשימה הכי ארוכה שהוא מביא.
יש מקרים בעייתיים.
אז זה הרב קפח אומר, נכון? זה הפסוק, ויחרף השם במשה, נכון? ספרה 4, נקרא אותה על קטע זה שואלים כמעט כל מפרשי רבינו, הלא כתוב ויחרף השם במשה, ויחרף השם בם וילך, על אהרון ומרים ועוד. ואלה אינם בעבודה זרה, וכל אחד מתפתל בתחבולות לתרץ. עד האחרון רבי אבן שמואל, מתרץ במחי יד, שדברי רבינו אמורים בחרון על אומה שלמה ולא על יחידים. וכשאני לעצמי כל התירוצים לא מצאו מסילות בלבבי, והקושייה היא כל כך פשוטה שלא ייתכן שהיא קושייה, אלא שאני יודע איך אין הקושייה. מדליק, נכון? זה באמת כך. זאת אומרת, אתם יודעים שהרמב״ם, הפסוקים הרי שגורים על שגורים. הוא יודע, הכל שגור, כל התנך. ולא רק זה, הפסוקים שהוא מביא, אלה פסוקים שהרמב״ם עובד עליהם, שוויך הרף השם במשה, על ההתגלות בסנה, יש לרמב״ם פרק כזה, זה פרק שהוא עובד עליו. פרק שהוא, מה זה מכיר בעל פה? הוא מכיר את הכל, אבל את זה הוא מכיר לפני ולפנים. אז מה, אז הוא שכח? אז הוא שכח, ואיך הרב השם במשה? זה יכול להיות. אז כמובן שזאת שאלה, אז איך הוא אומר, לא מצאתנו מסילו בלבבינו. עכשיו, יש כאן דבר נחמד, שרב נחמן מברסלב, כן? יש לו תורה שעוסקת בפסוק הזה. תורה תזיין, וליקוטי מוהר"ן קמא. כן? הוא מדבר שם על האחרון אף. כן? ואז הוא אומר, יש לו תורה יפהפייה, וההרגשה שלי היא שרב נחמן מתכתב עם פרק למדבר פה ברמב״ם, דבר שאני חושב שהרבה פעמים קורה, תופעה מאוד מאוד מעניינת, שכשאתה קורא את רב נחמן, אתה ממש רואה שהוא קורא פרק במורה נבוכים ובגיב עליו. זה מאוד מעניין. כשאתם זוכרים, שרב נחמן אומר שאסור ללמוד מורה נבוכים, כן? זאת אומרת, זה ספר שאסור ללמוד אותו.
איך הוא יודע שאסור ללמוד
אותו? כן, איך הוא יודע
שאסור ללמוד אותו? לא, כמובן שהצדיק נכנס לכל מיני מקומות אפלים, ולא רק שמותר לו, אלא שהוא חייב. לא, שם זה לא עזיר להוציא כל מיני נשמות נפולות שנפלו לשם, אבל זה החלל הפנוי בזה. אבל בכל אופן פה הוא מתכתב עם הרמב"ם, וכאן יש לו רעיון מאוד מאוד מעניין. הוא מדבר, אני לא אגיד לכם את כל התורה, התורה ארוכה ויפה, אני אגיד לכם את הנקודה העיקרית שאתם פשוט תתבשמו מאחת התורות היפות של רבי נחמן. כן, וטוב ללמוד קצת רב נחם באמצע מורה נבוכים, זה בכלל מוסיף קצת צבע לעניין. אז רב נחם שאני אומר, הוא אומר שיש תופעה כזאת, שכשבאים לפעמים אל אדם ומציעים לו הנהגה, הוא אומר, לא, 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 לא מתאים לי, לא, אני לא מתאים לזה, לא מתאים. אז הוא שואל, מה זה התופעה הזאת? מה זה התופעה הזאת? שאדם אומר, לא, שהוא כאילו חומק מההנהגה. אתם כבר שומעים את משה, וכן, הקריאה למשה, בוא תהיה, ויחל רב השם במשה, כן? את הפרשה הזאת של הסנה. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה שהמנהיג, שאדם, מנהיג, או לא משנה מישהו באים אליו, הוא אומר, לא, לא, אני לא מתאים. אז הוא אומר, זה נובע מכך שכשבאים אל מישהו, אומרים לו, בוא תני, בוא. מנהיג תהיה לנו, סמלה תהיה לך, כן? תיקח הנהגה. הוא בעצם, יש משהו לא בסדר שם במערכת. הוא קורא לזה איזה רסיס של עבודה זרה. יש איזה רסיס של, אבל עבודה זרה שם, בהקשר החסידי, תמיד, זה לא עבודה זרה, זה איזה קטנות אמונה. זה איזה חולשה באמונה. עכשיו, כשיש עבודה זרה, יש חרון אף. הוא לוקח את זה מהרמב״ם. כשיש עבודה זרה, יש חרון אף. עכשיו, מה קורה? הצדיק, הוא בעצם כועס. הוא בתוך תוכו, באופן לא מודע. הרמב״ם, אנחנו לא יודע להשתמש במילה לא מודע, כי אין עוד את השפה הזו. אבל הוא אומר כך, בלא מודע, הצדיק בעצם כאילו מרגיש את החרון אף הקדוש ברוך הוא. יש שם איזה חוסר אמונה, יש שם איזה משהו לא מספיק נקי. אז הקדוש ברוך הוא כועס, הצדיק כועס, כל זה בלא מודע, זה מתורגם אצלו לאמירה, אני לא מתאים. אני לא יכול, אין לי כוח, אני לא... הקטנת עצמו. אבל הקטנה עצמית מאחוריה, שימו לב, זה דבר מאוד מעניין, מתחבא איזה כעס. כאילו, וזה מאוד מעניין, כי בעצם הרי הם באים אליו ואומרים לו בוא, אבל הוא לא מרגיש, יש שם איזה משהו לא נקי. אז הוא קצת כועס. רגע באפו, הקדוש ברוך הוא זוהם משהו באיזה... קורה שם מתחת לפני השטח איזה משהו שמקלקל את השורה. ולכן, האיש הזה נמנע מלבוא. אז עכשיו איך הוא מפרש את הפסוק? מה זה ואי חרף השם במשה? לא שמשה, השם כעס על משה, אלא חרון אפו של השם, היה במשה. הבנתם? לא השם כעס על משה, אלא ואיך חרון אפו של השם היה במשה. יפה? אה? לא?
לא היית בחבור? לא היה בחוג.
ומי אמר את הוורט הזה? רואי, רואי אמר את זה. בטח, בטח. לא, כי בעצם רב נחמן, בעצם רב נחמן, וגם בכל החסידות, כתוב ש כל עזיבת השם היא כבר איזה בחינה של עבודה זרה. קטנות אמונה זה כבר איזה רסיס של עבודה זרה. אתה לא צריך ללכת לפסל ולעבוד אותו. מספיק שאדם לא קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא כבר כאילו עבודה זרה. זה מה שהבעל שם טוב אומר, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. מי ששר מהשם, כבר עובד אלוהים אחרים. ברור? לכן, חוסר אמונה הוא מין בחינה של עבודה זרה, זה מעורר חרון אף, חרון האף מחלחל לתוך משה, ויחר אף השם במשה. זאת אומרת, משה אומר, מי אני? למה? כי איזשהו כעס, איזה מין משהו שיש לקדוש ברוך הוא על בני ישראל, מחלחל לתוך משה, ולכן משה אומר, אני לא הולך. זר נחמן. לא הבנתם, היינו בתורה שם, תבינו את הכל. בקיצור, זאת באמת האמת, אבל בפשט, באמת שאלה קשה. איך הרמב״ם, באמת, והרב קפח כל כך צודק, הוא אומר, הרי ברור שהרמב״ם בועה את השאלה. אז איך הוא לא...
מה, בגלל זה הוא הביא כל כך הרבה פסוקים הפרוחים. הוא ידע שיש קושייה כל כך קשה, צריך להביא...
תותחים. לא, אבל אז שיגיד, ברוב המקרים, שיגיד. הוא אומר, לא תמצא. כי כאשר בכל התורות, לא תמצא לשון חרוף. מה זה, הרמב״ם, למה אתה משתמש בשפה הזאת? תגיד, כמעט בכל המקומות, טוב, זה באמת לא, באמת באמת זה לא קשה, כי זה באמת נכון שברוב המקרים זה כתוב. אני אומר רק מבחינת, זה לא קושי תוכני, זה קושי על ה... איך הרמב״ם מתנסח. ולא בא בספרי הנבואה כל הדגשה הגדולה הזאת, אלא מפני שזאת סברה בטלה, הקשורה בו יתעלה, כלומר עבודת עבודה זרה. כלומר, עבודת עבודה זרה זה סברה בטלה, זאת אומרת, זה משהו שהוא, זו טעות שקשורה לקדוש ברוך הוא. כי מי שקבע בדעתו, עכשיו הרמב״ם אומר כאן, זה מין מהלך ארוך שרוצה לומר ככה, מי שפשוט, אני לא רוצה לקרוא את כל הפסקה הזאת, מי שטועה בדברים לא חשובים, זה לא נורא. הוא אומר ככה, אם אתה לא יודע את מספר הכוכבים, אתה חושב שיש 200 כוכבים ויש באמת 1,000 כוכבים, בסדר, אני לא אומר זה טוב, אבל לא קרה כלום. אבל אם אתה טועה לגבי דבר שהוא ממש חשוב, אז זה ממש נורא. לכן הידיעה, השגת השם, שם לטעות, זה קריטי ביותר, כי זה הדבר הכי חשוב בעולם. זה מה שהוא רוצה לומר בכל הפסקה הזאת. עכשיו מדלגים לפסקה הבאה. ואתה יודע שכל מי שעבד עבודה זרה לא עבדה מתוך הנחה שאין לו זולתה. כל מי שעובד עבודה זרה לא עבד אותה, כן? כאילו הוא חושב שהפסל זה האל. ולא דימה אדם מעולם בדורות שעברו ולא ידמה מן העתידים. כלומר, לא יעלה על הדעת שאדם יחשוב שהצורה שהוא עושה מן המתכות או מן האבנים והעצים, כלומר אותו פסל, אותה הצורה בראה את השמיים והארץ והיא המנהיגה אותם. ולא עבדו, אז אם כן למה הם עובדים פסלים? אלא על דרך שהם דמות לדבר שהוא אמצעי בינינו לבין השם. כמו שעבר ואמר, מי לא ירח המלך הגויים, בכל מקום הוא כתר מוגש לשמי. רומז על הסיבה הראשונה דעתם, ועברנו את זה בכלל. מה הכוונה? אז מה זה כשעובד אלילים, עובד פסל, מה הוא חושב? מה? לא, מה כתוב? לא בדיוק, סתכל.
דמות לדבר שהוא אמצעי.
מה זה דמות לדבר שהוא אמצעי?
דמות למלאך, לכוח.
דמות לאיזה מלאך, או איזה כוכב, או איזה מלאך בדיוק. מה זה דמות?
דמות זה הפסל.
לא, אבל מה זה הוא דמות לדבר? מה שם אלא דמות? תחליפו את זה. מה זה הוא דמות
לדבר?
הוא ייצוג, הוא סמל, בדיוק. זאת אומרת, לפי התפיסה האלילית, אומר הרמב״ם, עובד אלילים שמשתחווה לפסל, לא מעלה על דעתו שהפסל הוא האלוהים, כמו הוא חושב זה האל עצמו, אלא הפסל הוא סמל של איזה אמצעי, נאמר מלאך, בינינו לבין האלוקים. אז זאת אומרת, שימו לב להרחקה פה, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה אפילו לא דימוי, זה לא ייצוג של האל. הוא אומר, זה ייצוג לאיזה כוח. עכשיו הוא אומר, הערכנו בחיבורי הנדבר, כמו שאותים ללכות עבודה זרה, הרבה מתאר שם את התהליך של ירידת עבודה זרה, והוא מתאר שם ככה. כך הוא אומר, כולם עבדו את האלוקים. ואז בא מישהו ואמר, אנחנו לא יכולים לעבוד אלוקים, אז בואו נעבוד כוכב. או מלאך או משהו. אז הוא אמר, גם זה אי אפשר, אז בואו, הבא אליי הכוכב, אמר לי, אל תעבדו, תעבדו את, הפ, את, את הפסל בשבילי, משהו כזה ייצאו, ואז עובדים את הפסל. אנחנו, זאת תפיסת עבודה זרה של הרבה, זה מאוד מעניין, כי היא מאוד מפרגנת לעובדי עבודה זרה. זאת אומרת, הוא אומר, לא יעלה על הדעת, אבל לא מעלה על הדעת, שאדם לוקח את אחת אבן, ומשתחווה לה, וחושב שהאבן היא האלוהים, הוא אומר, מה, במשיגינר, במשיגינר, מה הוא חושב? אני הוא לקח את האבן עכשיו מהזה. קיצור, יש לנו הרבה פסוקים כאלה, נכון? יש לנו הרבה פסוקים.
גם חטא העגל, כאילו, זה לא שהם עבדו במינו בעגל, כאילו, מה שהרמב"ן אומר.
נכון, כאילו, זה גם ייצוג או ייצג משהו.
אבל מה מפריע לרמב"ם, האמצעי או הייצוג?
מה מפריע לו? תכף תראה מה מפריע לו. תכף תראה, תכף תראה. זה ההתחלה. בואו נקרא עוד קצת, ואז אני קצת אפתח את העניין הזה של תפיסת עבודה זרה, כי אני חושב, אני לא בטוח שזה בהכרח נכון, אם כי, כלומר, בואו נשאל ככה, האם היום אנשים שהולכים להודו? ש... מה?
לא נראה שזה התפיסה באמת של עבודה זרה.
מה אתה חושב שמה הם?
זה מין... מין אמונה כזאת... בכוחו, מין כוח כזה, כאילו, שהדבר הזה הוא מסוגל, יש לו כוחות, כמו שיש לדברים מסוימים, כוח פיזיקלי, אז יש לזה כוח מגי, כוח...
אתה לא יכול לדעת מ-2000 שנה, אולי
אין מין? לא עברו עליהם השפעות, אבל הם ערביות.
זאת שאלה גדולה, אם אפשר ללמוד מהודו היום על מה שהיה לפני 2000-3000 שנה. אבל זה מעניין, כי יש לך שם תרבות של עבודה זרה, חיה ובועטת. כן? ממש, ממש, הם עובדי עבודה זרה. אגב, היה כנס מאוד מעניין של כמה קבוצות דתיות בהודו, כמה אנשים מישראל, אני לא יודע, הם היו בדיוק אורתודוקסים על הגבולות, והם יצאו משם בהכרזה שההינדואיזם הוא לא עבודה זרה. זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. הם אמרו לא, כי כל הבאו שם כל מיני נציגים. אמרו, מה פתאום, זה לא הפסל עצמו, זה לא זה, זה רק עניין של ניסוח. כך הם יצאו. היה שם גם אחד, נדמה לי שהיה שם גם רוזן, דוד רוזן. מה? זה מעניין. אז אמרו, לא, זה עניין של ניסוח, וזה הם לא, הם לא עובדי עבודה זרה. אנחנו, כאילו כולם עובדי השם. אז הוא אומר ככה, וזה ממה שאין מתווכח בו אף אחד מאנשי תורתנו. זאת אומרת, הרמב"ם חושב שזאת הסכמה על כולם. אלא שאם היות אותם הכופרים, אם כן, מה הבעיה? אם היות אותם הכופרים סוברים מציאות השם, הרי הם יודעים שיש השם, ורק לקחו עבוד, לוקחים ייצוגים, הועילו קשורה כפירתם במה ששייך אליו יתעלה בלבד. זאת אומרת, כיוון שהטעויות שלהם או ההטעיה שלהם מופנית כלפי דבר מאוד חשוב, כלומר, העבודה והרוממות, כמו שאמר, ועבדתם את השם. זאת אומרת, כיוון שהם עסקים בפולחן, הם לקחו את הנושא הכי עדין והכי מורכב והכי בעייתי והכי חשוב, שזה עבודת השם. והם, ולמה זה חשוב? כדי שתיקבע מציאותו בתודעת ההמון. נכון? כל עבודת השם היא כדי להחדיר לאנשים את העובדה שהשם נמצא. זאת אומרת, להביא אותם לידי זה. נכון? וחשבו כי זה שייך לזולתו. זאת אומרת, הם ייחסו את זה לפסל. והיה זה גורם, ודבר זה גרם, לעדר מציאותו יתעלם מתודעת ההמון. עכשיו תראו מה קרה. לפי שאין ההמון מכיר אלא את פעולות הפולחן, לא עניינם ולא אמיתת הנבד בהם. כלומר, זאת אומרת, שאיש ההמון, כשהוא משתחווה לפסל, על מה הוא חושב? על הפסל. זאת אומרת, מה שהרמב"ם אמר בכמה שורות לפני כן, מעולם, כן? לא דימה אדם מעולם ולא ידמה, שהצורה שעושה מתחות היא הצורה שבראה, הוא לא מתכוון להמון. כי המון אצלו אולי זה לא בן אדם, אני לא יודע מה הוא חושב. הוא אומר, לא דימה אדם מעולם. אבל הוא אומר, הנה, איש ההמון, אכן, משתחווה לפסל וחושב שהפסל הוא האלוהים. זאת אומרת, המהלך הזה, הייצוגים, מהלך הייצוגים הזה שמופיע פה, האיש ההמון לא מודע אליו. זה המהלך שהוביל לזה, אבל הוא לא יודע את זה. איך אומר? הוא לא יודע, הוא יודע רק מציאות הפולחן. אז לכן בסופו של דבר נסתלקה ממנו מציאות האלוהים. זה דבר מאוד מעניין. עכשיו בהודו, כן, יש להם הרי את האלים, יש וישנה ושיבו, שיבה ווישנו, ונגיד האלה קלי, או כל מיני אלים. עכשיו, כשאתה תופס עובד אלילים רגיל, אתה אומר לו, זה האל? הוא אומר, זה האל. עכשיו, אם הוא מתוחכם, והוא יודע, אז הוא אומר לך, לא, זה לא האל, זה ייצוג. זה כוחות של. של מי? משהו. עכשיו, מה זה משהו? בתוך הדת ההינדואית. עכשיו, שאלה, אני לא מדבר עכשיו כחוקר, שאומר התפתחות, ותדעי, ודות, ופנישד, זאת אומרת, תהליכים, שתקופות, אני לא נכנס לזה. אבל אני מדבר על זה ביחס דתי. אז הוא יגיד לך, תשאל אותו, מה עם האל עליון? הרמב"ם אומר שיש לו אל עליון. יש איזה אל עליון למעלה. הוא יגיד לך, כן, יש. יש דבר שנקרא האטמן ברהמן. האטמן ברהמן. האטמן ברהמן זה האינסוף. מקביל פחות יותר מה שאנחנו קוראים אינסוף בקבלה, אבל זה קצת שם נושא אופי אימננטי עצמי. זה כאילו העצמי המוחלט, אם אפשר לומר כך, משהו כזה. האטמן זה המוחלט, והברהמן זה העצמי. משהו כזה, קשה לתרגם פה את זה, כי זה לא בדיוק המושגים שלנו, אבל כי זה משהו אצלנו שונה קצת. אז אומר לו, נו, ומה עם זה? הוא אומר, לא, אנחנו לא מבינים בזה כלום. זה, אנחנו לא מבינים בזה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, שנסתלקה מציאותו מתודעת ההמון. זאת אומרת, האלוהות האינסופית הזו, היא לא נוכחת בעבודה הדתית. הוא יודע על זה מידיעה כללית, אבל היא לא נוכחת. הוא לא עומד מולו. הוא לא נוכח מולו, הוא לא מדבר עליו. הוא כל הזמן עומד רק מול הפסל. אז אפילו אם הפסל הוא לא הפסל עצמו, אלא הוא ייצוג של איזה אלוהות, שהוא קורא לה שיבה ווישנו. זאת אומרת, זה אלים, זה אלים, זה לא פסלים. נגיד אפילו שהוא חושב ברמה של ייצוגים וסמלים, ואני גם לא, כמו שאתה אומר, גם אני לא בטוח בכך, בכלל לא. כי אני תמיד מביא את הסיפור הזה של הבחורה הזאת שסיפרה לי, שראתה הודי, ממש אינטליגנט, לוקח פחית קולה, מוציא את הלשונית, שם קש ונותן לפסל לשתות. אני אומר, זה לא ייצוג. זה לא ייצוג. הוא חושב ממש שיש פה כוח בפסל. זאת אומרת, הפסל, הרי אתם יודעים שהפסל כשהוא בחנות הפסלים הוא אבן, הוא כלום, הוא בובה, אין לו שום משמעות. הוא עובר תהליך של חניכה, הקדשה, הקדש, כן, כן, הוא נחנך, ואז הוא הופך להיות האל. אז אני חושב שהוא אומר שהאל, עכשיו יש תופעה, גם תופעה מאוד מעניינת שאותה עדיין לא הצלחתי להבין, רק מראה לכם שעוד לא הייתי בהודו, וזה שיש להם מין טקס, תופעה מדהימה, שהם לוקחים את האלים שלהם באיזה יום משהו וזורקים אותם לגנגס. תופעה מוזרה ביותר, לא? אני לא מצליח להבין את זה.
יש לך במיתולוגיה, אלים מתים, חוזרים לתחייה, יכול להיות שזה חלק מה...
שאלתי את כל האנשים האלה שהיו שם, הם לא הצליחו להוציא מהם מה הסיפור הזה רוצה לומר. פשוט לוקחים את האלים, זורקים אותם לגנגס. עכשיו, מה זה רוצה לומר? מה? למה הם זורקים אותם? מה הם עשו להם רע? בוא, שבור אותם, מה? לא יודע, קיצור, יש שם כל מיני סיפורים, אבל רק שאני רוצה לומר, הרמב"ם בדיוק מה שהוא אומר, זה כל כך יפה, שזה בדיוק קורה. האל עצמו, זאת אומרת, המציאות של הנשגב, העליון ביותר, נעלמת מתודעת ההמון. פשוט לא קיימת. כל הפולחן, כל ההתכווננות, היא רק לפסל. בין אם לפסל כאל עצמו, האל במובן של אל נגיש, בין אם זה הייצוג שלו. שימו לב, הטעות פה היא לא כל כך נוראה, אני רוצה שתבינו, זה מאוד עדין. זה אפילו מזעזע קצת לחשוב כמה שזה עדין, אבל זה כנראה בדברים האלה, העדינות פה היא מאוד בעייתית. כי תראה, אם יש פה, בין כשיש פה את האדם, והוא מסתכל ככה, נכון? תיאורטית. נגיד שהיינו יוצרים איזה זיקה פה, כזאת. זה כבר לא היה כל כך נורא. זאת אומרת, אם בתודעה של האיש האלילי, הוא היה אומר, תשמע, הפסל, מה, הפסל הוא רק, אני לא תופס אותו ככה, אלא הפסל הוא ייצוג, וזה ייצוג, ובעצם אני דרכו מגיע, נגיד, כן? בסדר גמור. אני לא אומר שזה, אולי זה לא לא היה מקבל צלש, כי יש פה כל מיני בעיות. אבל זה לא עבודה זרה, זה שיתוף אולי, לא יודע מה איך לקרוא לזה, לא יודע, זה בעייתי, אבל זה סביר. למה? כי הוא מודע לעובדה הייצוגית כל הזמן, נכון? אומר הרמב״ם, אבל הכמרים האלה שעשו את הדבר הזה, הם חטאו, אתה יודע למה? כי בני האדם לא יכולים לעשות את התהליך הזה, והם חותכים פה, או מקסימום חותכים פה. הם, ובעצם הם איבדו את האלוקים. עכשיו שימו לב, למה אני אומר את הדבר הזה? שימו לב כמה מסוכן כשאתה מתחיל להוריד דברים. שימו לב. כשאתה בא ואומר, החבר'ה צריכים משהו קצת יותר קל, אתה מתחיל להסתבך. אתה מתחיל להסתבך. כי אתה לא יודע אם אתה לא נותן להם משהו, ואתה בעצם מנתק אותם מהמקור. למה אני אומר את הדבר הזה? כי מה עושה התורה?
נותנת,
גם היא מורידה. היא אומרת, ויחרף השם. היא אומרת, וינחם השם. היא אומרת כל מיני ציורים. זאת אומרת, גם היא כאילו הולכת לקראת האנשים. זאת אומרת, התורה פה, תשימו לב, המשחק פה הוא משחק מסוכן ביותר. זה לא פולחן. זה לא פולחן. אין בסדר, זה לא פולחן. זה שיח. זה דבר אחר לגמרי. אבל בכל אופן, יש פה סכנה נוראית, צריך להבין. ברגע שאתה בא ומתחיל להוריד מחיר, אבל אתה פה בדילמה נוראה. כי אם אתה לא, אם אתה תגיד לא, אתה צריך להגיע לאלוקים, כן? אני אסור שום דבר. מה החשש?
לא יגיע.
לא יגיע. אגיד, אני לא אומר, לא יודע מה אתה מדבר. לא יודע, זה כלום, לא אומר לי שום דבר. זה בשבילי כלום. בילים באלמה. זה בילים באלמה, זה לא אומר לי שום דבר. אז מה? מה אני עושה? אז אני כן רוצה לעשות איזה תרגום. עכשיו, תרגום, אני יכול להפוך את התרגום לניתוק מהמקום. הבנתם? כפרויקט חינוכי, יש כאן בעיה אדירה. המחנך רוצה להביא, לעשות תרגום, ולהביא את זה אל החניך, בוא נאמר ככה, שזה העובד האל, או לא משנה בעד, והוא יכול פה לעשות דבר היום ונורא. לחתוך אותו, בעצם הוא הרס, הוא הרד אותו. הוא יכול במקום הפוך, לגאול אותו, לקשור אותו. מובן?
דווקא הרמב״ם הוא מפשיט, הוא זה שמפשיט את האלוהים, הוא באמת נמצא את הבעיה.
הוא זה מה?
דווקא כל מה שהוא מנסה לעשות מורה נבוכים זה להפשיט את המושג של האלוהות. דווקא הבעיה היא נוצרת דווקא לשיטתו, כל הסיפור הזה של הניתוק, לכן צריך את כל התרגומים האלה. אם הקדוש ברוך הוא היה טיפה יותר, היה יותר מעורב, היה יותר חלק מהעולם, אז אולי לא היה צריך את כל התרגומים האלה.
נכון. נכון, אז זה בדיוק העניין.
מה? אני אומר שהבעיה היא הכי חריפה, כאילו, דווקא הוא קרוב לשיטה הזאת, כי...
לא, אבל הוא הפוך. הוא כל הזמן, הרי כל מורה נבוכים בא על מנת לקחת את פעולות התרגום שהתורה עשתה, ועכשיו תראה מה הולך להגיד. הולך להגיד, תשמע, חבר'ה, תיזהרו. פעולות התרגום גם הן מסוכנות. והוא בא והוא קושר בחזרה את האדם אל האלוקים.
אבל התפיסה שלו את האלוקים היא זהה לתפיסה של האודיה, הוא שהאלוקים הוא כן מנותק. מהבחינה הזאת הוא דומה.
טוב, אבל הוא אינו מה לעשות. זאת אומרת, עוזר, אתה צודק.
אפשר להציג אלוקים שהוא טיפה יותר
מעורב. אי אפשר. הרמב"ם חושב שאי אפשר.
כן, מבחינת הרמב"ם אפשר.
לא, זה לא נקי. זה לא נקי, אתה לא יכול. עכשיו תראו מה שהוא הולך להגיד. אני רוצה שתבינו את המשחק העדין פה. זה משחק חינוכי מאוד מאוד עדין. התורה פה לוקחת סיכון בכך שהיא משתמשת בשפה דימויית. כן? אבל הרמב"ם באמת חושש מזה, אז תראו מה שהוא אומר. ליד הספרה 31, לכן היה זה שהביא לכך שנתחייבו כליה, כמו שאמר הכתוב, לא תחיה כל נשמה. כמה פעמים במורה נבוכים הרמב"ם מסביר שכל העניין של לא תחיה כל נשמה, שזה משהו, הוא אומר, זה לא אכזר, בנונדה, אנחנו נראה את זה, זה לא אכזריות. הוא אומר, זה פשוט מלחמת תרבות, זה מלחמת דת. זאת אומרת, זה, מה זה, 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 או, אנחנו אוהב. כשבאה האמונה היהודית עם, עם תורה חדשה, כל העולם הוא אלילי, הוא אומר, אין, הייתו נעלמים לחלוטין. אי אפשר, אתה לא יכול לעמוד מול לחץ תרבותי כזה, ולכן צריך פה לא לוותר. ובהר את הטעם שהיא עקירת ההשקפה בתלה זאת כדי שלא יתקלקלו באחרים. כמו שאמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות. הוא קראם אויבים ושונאים וצרים, ואמר כי עושה כן, כלומר עובד עבודה זרה, מקנה ומכעיס ומעלה חמה. עכשיו הוא אומר כך, תראו את הסבורה. ואך יהיה מצב מי שקשורה כפירתו בעצמותו יתעלה. תחשבו על אדם שהכפירה שלו, כלומר הטעות שלו, היא בעצמותו יתעלה. והוא בדעתו הפך מכפי שהוא, כלומר שאינו לדעתו מצוי. כלומר, תחשבו אדם שבכלל לא חושב שיש אל, או שלדעתו הוא שניים, או שסבור שהוא גוף, שימו לב שלפי הרמב"ם הוא שם את כולם באותה שכבה, או שלדעתו בעל התפעלויות, או שמייחס לו איזו מגרעת שהיא, הנה זה בלי ספק יותר חמור מעובד עבודה זרה, על דעת שהיא אמצעי או מטיבה או מראה לפי דמיונו. הרמב״ם חושב שעובד עבודה זרה, הטעות שלו יכולה להיות קטנה. מה הוא עשה? סם. תיווכי ביניים. אבל לגבי האל עצמו, הוא לא אמר כלום. זה נכון שזה מביא בסוף לניתוק מהאל, אבל הוא לא מטעה לגבי האל עצמו. עכשיו, תן עוצך שבא לך בן אדם וחושב שהאל הוא גשמי. אז הוא אומר, הטעות שלו הרבה יותר חמורה. ואתה יודע שכל זמן שתהיה בדעתך, גשמות או מאורה ממאורות הגוף, כלומר ביחס לאלוקים, הנך מקנה ומכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר, יותר חמור מעובד עבודה זרה בהרבה. עכשיו תדמיינו לעצמכם את דברי הרייבד. מה אומר הרייבד?
שהרבה גדולים
נכון, השגת הרייבד המפורסמת, שהרמב״ם אומר שמי שמאמין בהגשמה הרי הוא מין, מונה אותם בין המינים. אומר הרייבד, ולמה קרא מין? הרי יש הרבה טובים ורבים וטובים ממנו שהאמינו בהגשמה בגלל שהתאום האגדות. זאת אומרת, הרייבד לא חושב שהם צודקים, אבל אומר הם יהודים קשרים. אז למה הוא קורא להם מינים? זאת אומרת, הרייבד מכניס אותם פנים, שומר עליהם איכשהו בפנים. הוא לא חושב שהם צודקים, אבל הוא לא... אתה רוצה לומר, רמב"ם פה כותב. הנך מקנה ומכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר, יותר חמור מעובד עבודה זרה. זאת אומרת, אתה מגשים? מה?
בהרבה.
בהרבה. זה עוד יותר טוב. אז אין ספק, זה המשפט הכי חריף במורה נבוכים. אין משפט יותר חריף, יותר קיצוני ויותר מפתיע. זה מפתיע, כי היית מצפה שהוא יגיד, הוא אומר כן, כי עובד עבודה זרה, הטעות שלו יחסית יותר קטנה. ואם יעלה בדעתך שיש ללמד זכות על מאמיני הגשמות בשל להיותו חונך כף או מחמת שכלותו וקצרתו, כך ראוי לך להיות בדעת עובד עבודה זרה, בני שאינו עובד אלא מחמת שכלות או חינוך, מנהג אבותם בידיהם. ואם תאמר כי פשטי הכתובים יפילום בשיבושים אלו, כך תדע שעובד עבודה זרה לא הביאו לעובדה, כי עם דמיונות מושגים גרועים. נמצא שאין התנצלות למי שאינו סומך על בעלי העיון האמיתיים, אם היה קצר יכולת עיונית, ואני חושב לחופר מי שלא הוכח לו שלילת הגשמות. החושב אני לחופר מי שאינו קובע בדעתו שלילתה, בפרט עם מציאות תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל עליהם השלום, שירחיקו את הגשמות עליהם ברכב. אז הוא בעצם אומר, תראו, אני לא הראשון שעושה את העבודה. אתם יודעים שהאונקלוס פשוט, כל מקום שיש שם רמז להגשמה, הוא מניקה את הכל וכו'. אז הוא אומר, תשמע, זה עבודה ישנה, עם ישראל עובד את העבודה הזאת, יש לנו מסורת עתיקת יומין, שכל הזמן עושה תיקונים ומשתבקנת את הדעות. אז יש אנשים שצריכים, בגלל פרימיטיביותם, אם אפשר לומר כך, כמו ילדים קטנים שצריכים להגיד להם את זה בצורה גשמית, אבל אין, אנחנו לא יכולים כבר לעמוד בדבר הזה, ואתם רואים שאין ברירה. עכשיו, כמובן, יכולה להיות שאלה. בעצם עולה פה שאלה, אז למה התורה התנסחה בצורה הזאת? אז איזה תשובות אפשר לענות? למה התורה כן התנסחה? אם זה כל כך מסוכן, וזה כל כך בעייתי, וזה יותר גרוע בעובד עבודה זרה, וכו' וכו', אז למה התורה כן התנסחה כך?
שבהתחלה היה אנשים קשרים קדוש ברוך הוא, שלא ישר ירחיק אותם והם יראו בתנך.
כן, אז זאת אומרת, זה שלב הכרחי בתהליך החינוך של האנשים.
כמו עבודת הקורבנות.
כמו עבודת הקורבנות, בדיוק. זה מאוד יזכיר את נושא הקורבנות. מאוד מאוד יזכיר את נושא הקורבנות. שהרמב״ם יאמר, הם יצאו ממצרים, אי אפשר לקחת אותם, איך הוא אומר, נכון? דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אי אפשר לקחת אנשים שעבדו בתית, להגיד להם לרחוץ את הידיים ולהפוך אותם לגיבורי מלחמה. אין דבר כזה, זה לא, זה תהליך חינוך ארוך. אי אפשר לקחת אותם דרך ארץ פלישתים, אפילו שזה קרוב. אז אתה עושה בדרך ארוכה, דרך החינוך, למרות שהיא מאוד מאוד מסובכת. אין ברירה. אז כמו שהתורה עושה, מוכנה לקחת קורבנות, שזה מסוכן מאוד. למה זה מסוכן קורבנות?
להפוך אותם עצמם.
מה?
להפוך אותם עצמם, לזה משהו...
כלומר, מה זה אמיתי? שמה?
כאילו השם רוצה
מה?
השם
רעב. פשוט. כמו שבאמת עובדי האלילים פרימיטיביים חושבים שהאל פשוט אוכל את הקורבנות. וכל המיתוסים העתיקים. כן? הרי כתוב שהתפקיד של האדם הוא להביא קורבנות לאלים כי הם רעבים. הסיפור המפורסם, כן, על... בפרשת... יש להם הרי את הנוח השומרי, כן? יש איזה... גם סיפור. מה?
עלילות גילגמש.
גילגמש, ואצל השומר יש לו שם אחר, זה הבבלי, גילגמש. שומר יש לו שם אחר, אז הוא מביא שם את ה... אז יש שם איזה סיפור שנשאר איזה אחד, בגלל שהאלים, מישהו הדליף לו מהאלים, הדליף לו שהולך להיות מבול, אז הוא ברח, אז הוא הצליח לחמוק, ובנה לעצמו איזו אונייה, וזה כל מיני סיפורים כאלה. אז בסוף הוא מביא את הקורבנות, ואז כל האלים באו אל הקורבנות, כמו זבובים שבאים אל אדם. ככה מתארים, זה פשוט מדליק. איך הם מתארים את האל? כמו זבובים שבאים אל אדם. זאת אומרת, ואז האלים כעסו מאוד על האל המדליף. עשו מכונת אמת, וגילו את המדליף. אמרו לו, למה סיפרת לאותו, נקרא לו גילגמש, אני יודע, למה סיפרת לו שם מבול? את כולם הצלחנו להרוג. אגב, הם, כל המבול בא בגלל שאנשים הפריעו להם בהפסקת צהריים לישון. כן, זה היה, הם עשו רעש, משהו כזה. אז למה השארת אותו? אז הוא אומר להם, אתם לא מבינים, מי היה מביא לכם לאכול אם אני לא הייתי משאיר אותו? שמרתי אחד שביא לכם לאכול, הייתם נשארים רעבים. זה פשוט מאוד מאוד נחמד. אז זה הפשט. אז כמובן שגם קורבנות זה דבר מסוכן, אומר הרמב״ם, זה עלול להטעות אנשים ולחשוב שהאלים, האל זקוק לקורבנות, הוא צריך אותם, אוכל אותם. זה משהו שיכול להתקשר כמו דימויים גשמי כלשהו, כמו דימויים, חלק מהדימויים. והתורה ויתרה על הדבר הזה, ובכל אופן היא עשתה את זה, כי היא חושבת שאנשים צריכים את הדבר, ולא יכולים בלי זה. אז זה אותו דבר. יכול להיות. זאת שאלה גדולה, כי למשל, זה כמובן מביא לשאלה, פה הרמב"ם מלחם בדימויים, נכון? בצורה ממש ממש חזקה. הוא לא נלחם בקורבנות בשום פנים. לא רק זה, בשום מקום בכתבי הרמב״ם אין רמז ולו הקטן ביותר לביטול הקורבנות לעתיד לבוא. אתם יודעים את זה? בשום מקום. הרב קוק מופיע הרבה פעמים, עתיד לבוא, קורבנות בטלים וזה, מביא, יש חז"ל עם עניינים, לא משנה. ברמב״ם לא תמצאו רמז ולו הקטן ביותר לאפשרות הזאת של ביטול הקורבנות. תצפה לאיזה רמז, ואנשים חיטטו, תאמינו לי, חיטטו. לא מחפשים משפט גלוי, מחפשים איזה משהו, ההפך. והרמב״ם אומר שאסור לשנות כל שינוי בתורה, הוא בלתי אפשרי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, את הקורבנות כנראה הוא רואה כדבר פחות בעייתי, אבל המודל הוא אותו מודל. כנראה הוא חושב שהקורבנות הם לא כל כך בעייתיים, לא כל כך מסוכנים. לעומת זאת, הדימויים פה הוא חושב שהם ממש ממש מסוכנים. אוקיי, אז אני חושב שראינו פה כמה דברים ממש ממש יסודיים בכל נושא הדימוי, והייתי אומר שבזה אנחנו חותמים את כל הפרשה הזאת של החלק א', לא חלק א' כולו, אלא הייתי אומר החצי הראשון של חלק א' של מורה נבוכים, שעוסק בבעיית ההגשמה, הדימויים, הגופניות, השפה, השפה הדתית. צריך לזכור עוד דבר אחד, וזה שכשאנחנו נגיע לשלב הבא קצת של תורת התארים, תעלה לפנינו שאלה הרבה יותר קשה, וזה אפשר לומר שלא הייתה ברירה, בתהליך החינוך צריך בהתחלה להגיד לאנשים דברים שהם לא לגמרי מדויקים, על מנת לאט לאט לדחוף אותם כלפי מעלה. בסדר, פעולה חינוכית. הבעיה תהיה שכשאתה מתקדם הלאה ואתה שואל, אוקיי, בוא נגיד שהתורה הייתה מחליטה שום דבר חינוכי, אנחנו הכל נקי לגמרי, שום ויתורים, אתה שואל, מה התורה הייתה כותבת? ולאט לאט מתברר לך שכמעט אי אפשר לכתוב כלום. וזאת, אתם מבינים, מתעוררת פה בעיה מאוד קשה. זאת אומרת, זה לא רק לוותר על דימויים גשמיים, ואיך הרשם, על כן המומי, לא, אני יודע כל מיני ביטויים גשמיים. זה בסדר, על זה אפשר לוותר. אבל אתה עובר לשלב הבא, אתה אומר, טוב, אז בוא נדבר בשפה קצת יותר רוחני. לאט לאט אתה רואה שגם היא לא מדויקת. אז בוא נדבר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. בעצם אתה מגיע לזה, שאתה כמעט לא יכול לדבר. למה? אנחנו נראה, כי מבנה המשפט עצמו, בכלל, מבנה המשפט בנוי ככה, שהוא מכניס משהו בתודעה שלנו כלפי אלוקים, שהוא לא נכון. זאת אומרת, בעצם אי אפשר לומר משפט שיש בו נושא ונשוא. זה, הוא לא מתייחס, בעיקר זה עניין של נושא ונשוא, תמיד יש נושא ופרדיקט. זאת אומרת, שיש משהו שמתאר את הנושא ומפרק אותו כבר. אז כבר יש ריבוי, וכבר אנחנו נראה את זה. אז לכן, בעצם, הרמב"ם פה, מה ההצעה? ברור? זאת אומרת, בעצם אין אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה. זאת אומרת, כתבי קודש, או אם אתה רוצה לבוא לאנשים, ואיכשהו בכלל לקשור אותם, אין אלטרנטיבה, חוץ מאשר לך דומיה תהילה. אוקיי, אתה רוצה שמישהו בא אומר לך, אתה מאמין באלוקים, כן. מה אתה יכול להגיד אליו? זהו, זה מה שיכול להגיד. אז מה אתה עושה? אז יכול להיות שאתה ממש 100%, אבל אתה מותיר את השני. בסדר, אנחנו נראה. נראה את
הרשת.
זה
גם מתקרב, כאילו. כן
מתקרבים בהשגה. התורה הייתה יכולה להשתמש בשפה כזו. הוא לא כזה, הוא לא זה. כן.
אבל כאילו, אנחנו רגילים לדבר על זה שהתורה זה סוג של, לפחות יש בזה רובד מאוד מופשט וכי, וכולי. כאילו, עושה איזה רושם כל שלפי השאר המסביר פה, הכל שהתורה זה לא איזה משהו, זה ניתן לשמוע עם זה הכל, אבל זה... תוכן עצמו הוא הכל איזה סוג של משהו חינוכי ואין בו איזה משהו שהוא טהור ו...
לא, אבל אתה צריך לראות ברמב״ם, הרמב״ם לא חושב כך. הרמב״ם, זאת גישה קצת כזאת, הייתי אומר מודרנית, אבולוציונית, שאומרת, לא, הם עוד היו ככה זה. הרמב״ם לא חושב כך. הרמב״ם אומר כך, כשמשה ישב עם הזקנים, הוא לא מכר להם מהמומי לא, וזה אומר, חבר'ה, זה אנחנו מוכרים ל... לציבור מחוץ לאוהל. אתם אל תתבלבלו. הוא אומר שכל מה שהוא מלמד, זה משה לימד את הזקנים. הוא אומר, החכמים תמיד ידעו את זה. אני פשוט מגלה לך טפח ממה שנמצא בתוך האוהל. הרמב״ם אומר, זה התורה, כל התורה זה הסתרות. הסתרות ומשלים ודימויים. מה זה הסתרות? כי משה כשהוא ירד מנהר, מה אתה חושב שמשה לא ידע? משה ידע את הכל, אלא מה? הוא אומר, אני לא יכול. אבל כשהוא מוסף את הארון ואת הזקנים ואת כל האנשים, הוא אומר להם את הדברים הרבה יותר מופשט ממה שאני אומר לך היום. זה חל משמעי אצלו. זאת אומרת שהתורה בנויה ברבדים על גבי רבדים, וזה לא שאני לוקח את התורה ואומר, התורה מיועדת לציבור הרחב ואני כבר אגיד משהו אחר. לא. אני רק מפענח את מה שמוסתר בתוך התורה. זאת עמדתו של הרמב״ם, חד משמעית. הכל פענוח של סוטות התורה.
זה פסוקים עצמם,
כן?
הוא מפרש אותם.
כן, זה הכל פענוח. עכשיו, אתה יכול לבוא ולחלוק, לבוא ולהגיד, תשמע, תורה אחרת, להגיד, זה מיועד לציבור רחב, ואנחנו בכלל התקדמנו, או כל מיני דברים כאלה. בסדר, זה כבר אמירות אחרות. אבל זה לא רמב״ם. הרמב״ם אומר, הכל נמצא שם, אנחנו רק, הכל מוסתר. הכל מוסתר. תפקידנו לחשוף את זה. בסדר, עכשיו תראו, יש פה עוד המון פרקים שהם ממש חשובים ומעניינים, ואני כמובן קורא לכם לעיין בהם, אבל אנחנו מבחינתנו, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה לעבור לפרק נון בחלק א' של מורים נבוכים, שפרק נון בעצם פותח, אפשר לומר, זה המבוא לתורת התארים של הרמב״ם. עכשיו, תורת התארים היא מאוד מורכבת, יש בה הרבה שלבים וכן הלאה, ואנחנו לא נלך להיכנס לזה היום, לא היום, החלטתי במסגרת הזאת, בצורה רצינית, כי זה ממש קורס בפני עצמו, תורת התארים. אז אנחנו, אני אתן לכם רק את ממש את העקרונות הכלליים, את הליבה של הדברים, נקרא, יש כמה שורות בדברים האלה, נקרא את פרק נון ד' וכו', ואז אנחנו נצלול הלאה. פרק נון, מבחינתנו, זה מבוא למושג השאלה, לשאלה, בכלל של המושג מה זה ידיעה, מה זה נקרא לדעת, כן, מה זה נקרא, אנחנו רוצים שאנשים ידעו את השם, מה זה נקרא לדעת אותו, כן, כי זה לא מדובר פה על איזה מין התלהבות, זה לא התלהבות, זה ידיעה, זה ידיעה, זה דבקות של ידיעה. אצל הרמב״ם, הוא בסוף מגיע לזה, משהו נשגב כזה, אבל המשהו הזה קורה אחרי דרך ארוכה של התבוננות, של ידיעה. הרמב״ם הוא לא איש שמגיע דרך רגש, ברור? זה לא הכיוון שלו. זה נכון שבסוף אתה מגיע לאיזה מין, הוא קורא לזה, שפינוזה קרא לזה אהבת האלוהים השכלית. יש בזה משהו, זה דבקות שכלית. זה איזה מין משהו כזה שאדם דבק באופן דבקות מוחלטת בהשגות האלה, ויש כאן משהו על גבול המיסטי, ללא ספק. כלומר, מה שלא ספק, אני אומר, ככה, אני קורא את זה והרבה קוראים את זה כך. אבל זה לא התלהבות, כן? זה סגנון אחר לגמרי, כי זה בא מעולם אחר לגמרי. אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק ומאוד לא קר, כן? בזה הרבה טועים ביחס לפילוסופיה, ביחס לרמב״ם בטח, שכאילו מדובר פה על משהו שהוא קריר, והייתי אומר כזה אנמי. כאילו הרמב״ם אומר לך, תישאר מהצד, ואתה יודע, תחשוב, כאילו משהו כזה מרוחק, ממש לא, זה משהו מוחלט, זה משהו אולטימטיבי, זה משהו אבסולוטי, זה משהו שלא מותיר לך, הוא דורש את כל כולך, מסירות טוטלית, ברור? זה משהו עד הסוף. לכן אני אומר, הרבה אנשים שהם יותר אנשי רגש, לא הצליחו להבין בכלל את החוויה של הרמב״ם, את העוצמה הזאת. הם לא מצליחים לקרוא את זה. הם חושבים שזה רק מעיונים כאלה. זה לא נכון. זאת טעות חמורה מאוד להבין את החוויה העיונית הזאת, שהיא באמת סוג של חוויה עיונית. אין מילה אחרת, גם זה נראה קצת תרתי דסתרי, אבל זה ככה. זה דבקות עיונית. והיא מאוד חזקה ומאוד כובשת. אז את זה אנחנו נראה בהמשך, אני פשוט לא רוצה להתחיל היום את פרק נון, אז זה בעזרת השם בפעם הבאה.